בוקר טוב לכל המאזינים, כאן יוסי דן בתוכנית יזמות עולמות, והיום איתנו בתוכנית איש יקר, עמוס תלמור. עמוס הוא אנג'ל שמקים מיזם חדש ומהפכני לקהילת הסטארט-אפים, שתכף נדבר עליו. אז קודם כל שלום עמוס, ותודה שהצטרפת אלינו לתוכנית.
בוקר טוב.
אוקיי, אז עמוס, לאחרונה אנחנו רואים לא מעט פרסומים על אקסלרטור הייחודי שאתה מקים ברעננה. אנחנו מכירים לא מעט אקסלרטורים שקיימים היום בארץ, חלקם צמחו מתוך חברות בינלאומיות גדולות, כמו מייקרוסופט, IBM, אינטל ואחרות. חלקן אקסלרטורים שהגיעו מחול ופתחו סניף בארץ, חלקן מגובות בחברות ענק, חלקן מתמקדות בתחום החברתי. אז בוא ספר לנו מה כל כך מיוחד באקסלרטור שאתה מקים.
טוב, נתחיל קודם כל ממשפט המפתח. אני לא אקסלרטור.
אוקיי.
נקודת המוצא היא, יש תדמית לאקסלרטורים שזה דבר נהדר. הבעיה העיקרית של אקסלרטורים, קודם כל, שהם נגמרים אחרי כמה חודשים. האקסלרטורים הטובים זה 6 חודשים, הקטנים יותר זה 3, הארוכים זה 8. בסופו של יום, אחרי 3, 4, 5, 8 חודשים, אנשים יוצאים מהאקסלרטורים. ומה הם עושים אז? מי מלווה אותם? מי נותן להם את התמיכה? איפה הם ישבו? כאן הם יעבדו? מי יגייס להם כסף? מי יראה אותם? אם הם נכנסים לחממה, אז הם עובדים 1.5 שנה, קיבלו מעמדן כסף, יושבים בדרך כלל בחממה, אם הם יכולים. אם החממה היא בירושלים והם תל אביבים, אז הם נוסעים לירושלים, אבל לא בדיוק לגמרי, אז קצת נוסעים וקצת לא נוסעים, ואם ביוקנעם, אז לא תמיד הם רוצים את המנטורים הנכונים. סליחה. ואם נמשיך הלאה, אתה נבין שבעצם מה שקיים היום בשוק, זה בעצם שום דבר שלא נותן מענה מושלם. ואני כאחד שעושה השקעות בחברות, ואנחנו נדבר על זה ברחבה, כן. ראיתי שאחת הסיבות לכישלונות של חלק גדול מהסטארט-אפים, זה כיוון שהם לא מקבלים מעטפת, הם לא מקבלים את האקוסיסטם. זה צד אחד. הצד השני של הדבר, אין בעצם קהילת סטארט-אפים שמצליחה לעבוד ביחד. כשאתה נמצא באקסלרטור, כולם רצים נגד השעון, כי בסופו של דבר נגמר להם הזמן בעוד חודש, או בעוד חודשיים, או בעוד 3.
כן.
אני כבר לא מדבר על אקסלרטורים שלוקחים מהם גם אחוזים, עוד לפני שהם מתחילים בכלל לעבוד, ואז לא ברור לגמרי אם יש הצדקה לתת אחוזים או לא לתת אחוזים. אז יש לך גם מצב שבו אתה נותן אחוזים, ולא ברור אם אתה מקבל איזה תמורה, חוץ מאשר איזה חבורה של מנטורים נהדרים, אבל לא בטוח שהם המנטורים היהודיים שמתאימים בדיוק לאותו סטארט-אפ שנמצא. ואם הם לא לוקחים אחוזים, אז גם אחרי 4 חודשים בסופו של דבר נזרקים החוצה. מה שאנחנו הולכים לעשות זה כיוון הפוך לגמרי. אנחנו הולכים לפתוח מקום שבו יהיו כ-350 יזמים, יזמיות, אולי גם אפילו יותר, זה מאוד תלוי בחלוקה הפנימית שאנחנו מסיימים אותה בימים אלה. זאת אומרת שתהיה חלוקה, סליחה, שתהיה מגמה של יזמים ויזמיות, ללא שום נותני שירותים, בשונה מקו-וורקינג קלאסיים, כן. שיש לך שם עורכי דין ו-UI, UX וכאלה, אצלנו לא יהיו. המטרה להכניס אצלנו אך ורק חברות הזנק, סטארט-אפיסטים, סטארט-אפיסטיות, כשנותני השירותים יבואו לתת את השירותים במקום, אז זה 350 איש ואישה, לא יהיה אצלנו מגבלה של זמן, אדם יוכל לשבת אצלנו as long as he like, ומצד שלישי אנחנו לא לוקחים מהם שום אחוזים. אז שואלים אותי, אז מה הפלא?
כן, איפה הקאץ'?
יפה, אין קאץ'.
כן.
אנחנו ישראלים, תמיד מחפשים את הקאץ'.
כן.
אז אני אומר, לא. אם אנחנו רוצים באמת לבנות קהילה של סטארט-אפים אמיתית, אנחנו צריכים לתת להם את הצ'אנס. סטארט-אפיסט שרוצה לשבת במקום וצריך לשלם 2,500 שקל על הכיסא שהוא יושב בו, ולקבל איזשהו מינימום של שירותים, הסיכוי שהוא יצליח הוא קטן. ואני הולך הפוך. אני אומר, בוא תשלם יחסית זול. אצלנו אפשר להתחיל לשלם מ-290 שקל ל-9 ימים, אם מגיע סטארט-אפיסט, שהוא לא נמצא דווקא באזור גוש דן, והוא רוצה להשתמש מפעם לפעם במקום שבו יכול לעשות ישיבות ופגישות עם אנשים מבחוץ. ישלם 290 שקל, ויש לו גם את החדרי ישיבות. אמנם הוא מוגבל קצת בכמות, אבל כנראה יספק אותו. הוא ירצה על בסיס של כיסא חם כל החודש, זה 490. הוא רוצה כיסא קבוע, 890 שקל לחודש. זהו.
וואו, שאלה מחירים ממש נמוכים יחסית למקומות לקו-וורקר אחרים, כמו שתיארת קודם.
אז איך אנחנו רוצים להגדיל את הצ'אנסים שהסטארט-אפיסטים הטובים יצליחו? ניתן להם את האפשרות הכלכלית להתחיל. אם אתה מתחיל איתם מההתחלה בדרישה שהתשלום הוא עצום, אז אותו ילד, אותו נער, אותו בוגר צבא.
תשאיר להם קצת כסף לסטארט-אפ שלהם.
תשאיר להם גם כסף לסטארט-אפ, בדיוק.
כן.
עכשיו בוא נסתכל הפוך. אני עכשיו משקיע. בא אליי סטארט-אפיסט, אומר, אני יושב, אני והשותף שלי יושבים באיזשהו מקום, עולה לנו 5,000 שקל לחודש. אז אני אגיד, לא רגע, למה אתה יושב במקום שעולה לך 5,000? כי כולם אמרו לי לשבת שם. אז אולי זה מקום נחמד ויפה, ואולי אפילו מקבלים בירה בחינם. אבל אני לא מוכן להשקיע בסטארט-אפ שמבזבז 5,000 שקל לשבת במקום. אבל אם אני צריך להשקיע היום בסטארט-אפ, שיגידו שני המשקיעים שהם לא משלמים, הם משלמים פחות מ-2,000 שקל לחודש, אני מבין שהם לין סטארט-אפ, כמו שצריך באמת להיות. המחשבה היא מה עושים במוצר. אם סטארט-אפיסט יגיד לי שהוא קנה מחשב שעוזר לו לפרויקט שלו, שעלה לו 8,000 שקל, אין לי בעיה עם זה. כי זה מה שהוא צריך. אבל אם הוא מוציא את זה על בגלל שהוא יושב במקום כי זה יוקרתי, והוא רוצה לשבת בשדרות רוטשילד בתל אביב, כי זה מאוד נוח, ולרדת למטה, ולשלם 850 שקל על חנייה לחודש, במקום שאצלנו יכול לשבת לחנות בחינם באזור התעשייה של רעננה, שם המוטיבציה שלי גדלה.
זה מעניין, זה שינוי, אני חושב שסטארט-אפיסטים עברו בשנים האחרונות, פעם היו מפתחים, אני זוכר.
יושבים בגראז'?
בגראז', נכון. בבית של ההורים, ומפתחים ועובדים, והכל בסדר עם זה.
והיום צריך לעשות
והיום
רושם.
והיום צריכים לעשות את זה בקלאסה, באיזה...
בדיוק, בשדרות רוטשילד, יופי, ולהגיע, ולהגיד אני מגיע עם אופניים.
עם הכל מעוצב נחמד. יפה. ו...
מעוצב יפה והכל. כן. אבל הסטארט-אפיסט הוא צריך לעבוד. אני משקיע בו כסף, כי אני רוצה שהוא יעשה לי תפוקה. אני לא משקיע בו כסף כי אני רוצה שהוא יישב למטה ברוטשילד וישתזף. אוקיי? עכשיו, כשהוא יושב במקום עבודה ועובד ברצינות, הוא לא רואה את הקישוטים על הקירות. מה שהוא רואה זה מקום שיש לו אינטרנט מעולה, ואנחנו באמת חתמנו עם בזק בינלאומי, שנותן לנו את כל תשתית התקשורת, ברמות הכי גבוהות שקיימות בארץ, עם כל הדטאבייס שיש לבזק בינלאומי, עם כל השירותים שלהם, ולא שאני בא לפרסם אותם, אנחנו בזה השקענו באמת את מיטב הכסף שלנו.
בתקשורת.
בתקשורת. כי אנחנו מאמינים שמה שצריך, אמרתי, אם הקפה יהיה טוב יותר או פחות טוב, זה פחות קריטי. אבל אם לא יהיה לו יכולת עבודה טובה, עם שולחן עבודה נוח, ועם תקשורת מעולה, לא יהיה לו בעצם עתיד. מצד שני, תחשוב על מצב שבו 350 איש, שכולם סטארט-אפיסטים, נמצאים במקום אחד, יש להם ארוחת צהריים, הם יוצאים ביחד, יש להם מרפסת שמש של 200 מטר מרובע, שיכולים לשבת שם בצהריים, אחרי צהריים, לקשקש בינם לבין עצמם. איך אמר השותף שלי? הוא כנראה לא יישב במשרד, הוא כל היום יישב במרפסת. כי זה מה שאנשים צריכים, הם צריכים את האווירה, הם צריכים את היכולת. וסטארט-אפיסט שעוסק בתחום הסייבר שנמצא אצלנו, וסטארט-אפיסט שנמצא בתחום הפינטק, ישבו יחד במרפסת וידברו, ופתאום יבינו שאחד ועוד אחד זה בעצם שלוש. כי פתאום יש להם יכולת לשתף פעולה. כשהם נמצאים באקסלרטור, הם בתחרות. בתחרות בינם ונצמה ותחרות נגד השעון. אצלנו אין להם תחרות נגד השעון. אם הוא יושב אצלי במחיר של 890 שקל לחודש, הוא יכול להרשות לעצמו. הוא ב-490 שקל לחודש, אז אין לו dedicated chair, אבל הוא יכול לשבת איפה שיהיה מקום פנוי ואוכל להתיישב בו ולעבוד. זה בעצם העולם שאנחנו מסתכלים עליו. והאחרון אחרון חביב, דיברנו אנחנו כמשקיעים. אני כאנג'ל, אחת הנקודות המפתח אצלי, זה לראות את ה-behavior, את ההתנהגות של הסטארט-אפיסטים. כשלי יש כמות כזו של סטארט-אפיסטים במתחם, אני ושותפיי, אנחנו נראה אותם, נראה אותם יום-יום. אני לא רואה אותם רק שהשקעתי כסף ופעם בחודש בבית קפה. אני רואה אותם יום-יום. אני מתצפת עליהם. מתצפת לא במובן השלילי, במובן החיובי. אני אבקש מהסטארט-אפים לבוא אליי כל פעם, אבקש ממני איזה עזרה שהם יכולים, כי אני נותן את זה בחינם, זה חלק מהדיל שאני נותן. כל הניסיון והידע שלי יעמוד לרשות החבר'ה שנמצאים אצלנו. עכשיו, סטארט-אפיסט שצריך מחר להיכנס לשוק הסיני, כי אני עבדתי 15 שנה באסיה, וירצה להיכנס לשוק הסיני, אני אוכל לעזור לו. אני אוכל להדריך אותו. לא בטוח שאני אוכל לפתוח לו את השוק, אולי כן, אולי לא. אבל לפחות אני יכול לכוון אותו. אני יכול ללמד אותו מה עושים נכון. כיוון שעבדתי גם בשוק האמריקאי, אז אני יודע גם לעזור לו שם. ואם אני לא יודע, שוב, אני אביא מנטור שמתאים לו. אין לי מנטורים in-house. המנטור היחיד in-house זה אני. הוא בעצם גם שותפי, שהוא סטארט-אפיסט בעצם בעברו. אני לא שותף, אני לא סטארט-אפיסט. אני, ב-DNA שלי, אני איש מחירות. אני בא מעולם המחירות.
זה יוצא דופן.
וזה בדיוק משם אני בא. אני לא יזם. באמת שלא. היוזמה היחידה שעשיתי זה 6 ילדים. אוקיי? את התשעה נכדים זה לא אני.
יוזמה, זה הישג.
יפה. וזהו. אבל באמת, בעולם היזמות, אני לא נמצא בצד הזה. אני בצד של המחירות. אני מסתכל על יזם שמגיע אליי, ורוצה ממני השקעה, ורוצה לדבר איתי, אז אני מסתכל עליו, אני בוחן אותו, אני שואל אותו את השאלות. אני מחליט האם הוא מתאים או לא מתאים. האם מה שהוא אומר, יש בזה היגיון או אין בזה היגיון. אם יזם בא אליי ואומר לי, אני הולך להמציא מנוע חיפוש חדש, זה בהחלט מהפכני. אבל אז אני שואל אותו את השאלה הטריוויאלית, אתה מכיר את גוגל? אז עונה לי, כן, אני מכיר ויש לי משהו יותר טוב. ואם הוא מצליח לשכנע אותי, אז הוא פתח את הדלת. עכשיו, אם אני אכנס או לא אכנס, זה כבר שאלה אחרת. אבל קודם כל אני רוצה לשמוע את ההיגיון, את האדם. ואני חושב שאני מייצג את כל עולם האנג'לים, ואני חושב שזה גם לא רק האנג'לים, אלא גם הקרנות והקרנות הפרטיות, שמסתכלים על האדם לפני שהם מסתכלים על ההשקעה או על המוצר.
כן, זה מאוד מעניין. אני חושב גם עם כל העניין הזה שאתה יכול לתת ייעוץ, בעצם אחד הדברים שאתה מציע לאותם חברות, לאותם סטארט-אפיסטים שמגיעים למקום הזה, בעצם פותח להם דלת עם אפשרות להשקעה, שאתה באופן אישי יכול להשקיע בהם.
גם וגם. א', כן. המקום נקרא לייטהאוז.
כן.
ולא סתם קרן לייטהאוז, במשמעו זה מגדלור, בעצם לבוא כן. ולהראות לאנשים את האור, שלא להתעקע בסלעים. Mm-hmm. וזו המטרה של לייטהאוז.
יפה, אהבתי את המטאפורה.
אנחנו קוראים לזה avoid the rocks. זה לא סתם. ברגע שאתה שם את האור הזה, אתה בעצם נותן לסטארטאפיסט היכולת לבוא ולהיכנס למקום הבטוח, וזו הסיבה ששמים את הלייטהאוז. עכשיו, לענייננו, נושא של ההשקעה, אין ברמה האישית ואין ברמת המשקיעים. אנחנו אומרים כבר היום לסטארטאפיסטים שנרשמו, בואו תהיו אצלנו, תשבו אצלנו, חודש, חודשיים, שלושה, ארבע. נבחן אתכם, נראה אתכם, נראה את ההתנהלות שלכם. אם נרצה להמליץ בפני המשקיעים, אם זה אנחנו בעצמנו, השותפים שלנו, שכולם, אגב, כל מי שנמצא שותפים בלייטהאוז, כולם באים מעולם ההשקעות. אם נמצא סטארט-אפ שהוא מעניין אותנו, בהחלט שהסיכוי שלך לקבל השקעה, אתה סטארט-אפיסט או אתם הסטארט-אפיסטים, הוא גדול ביותר. אבל אז, אחרי שאנחנו ראינו אתכם שלושה חודשים, רואים אתכם יום-יום, רואים את ההתנהלות, רואים את ההתנהגות. כיוון שהמקום הזה עובד 24/7, אנשים יוכלו לעבוד מתי שהם רוצים, יכול להיות שהוא עובד באיזה מקום עבודה.
זה מקום נפלא בשבילכם, המשקיעים, כדי לראות את ההתנהלות של האנשים, איך הם עובדים, איך הם מתפתחים, מה הם עושים.
בדיוק.
ואז לראות אם לבחור בהם בתור השקעה או לא.
אכן, זה בהחלט, זה בהחלט. וזה לא לתקופה קצרה, כלומר, יכול להיות שאותו סטארט-אפיסט ייקח לו 7 חודשים, ואז הוא יגיע בעצם למוצר שהוא בעצם בשל. אבל אם הוא היה עכשיו, בוא נאמר, באחד האקסלרטורים, אחרי 4 חודשים אמרו לו ללכת, הוא בעצם לא מצא את עצמו. אז מה קרה? הוא בעצם נזרק הצידה, אני לא רוצה לזרק לגמרי, נזרק הצידה, ולא בטוח שהוא ימצא את דרכו. אבל אם הוא יישב אצלנו 7 חודשים, ואז הוא יגיד, איך אומרים, מצאתי, ואז אתה פתאום מגלה שהבן אדם יש לך ערך מוסף, יש לו משהו מעניין. הוא בכלל עשה פיבוט, המוצר הראשוני שהוא רצה לעשות אותו זה משהו אחד, ופתאום הוא הגיע למסקנה אחרי שהוא דיבר עם אחרים, אחרי שהוא חווה את זה עם סטארט-אפיסטים בשטח, דברים אחרים, ופתאום הוא מגלה את האור, והוא מבין שהמוצר שעכשיו שיש לו, זה הבינגו. גם לי אז בינגו, כי אז אני שווה לי לשים עליו כסף, ולתת לו את כל הערך המוסף כדי לקדם אותו.
אז הערך מוסף גם מאוד גדול, שהם לא מוגבלים בזמן בעצם. אם הם חושבים שלוקח למוצר שלהם לא 0.5 שנה או 3-4 חודשים לבנות את המוצר, או להגיע לאיזה מיילסטון משמעותי כדי להוכיח יכולת ולהציג את זה בפני משקיעים, אם הוא חושב שזה משהו שצריך לעבוד עליו שנה או יותר, אז אתם נותנים לו את הזמן הזה, ובסופו של דבר בוחרים אם להשקיע בו או לא. זה ממה, העניין.
גם זה, וגם אנחנו לא לוקחים שום אקוויטי. אם לא נתנו לו שירות שעולה כסף, והוא בחר כן. לעשות את הדברים, זהו. אם הוא יחליט שהוא רוצה שירות שעולה כסף, אז זה כבר עניין אחר.
איזה, יש... סוגים, איזה סוגים של שירותים בעצם אתם לוקחים עליהם?
אם אני אגדיר את זה, אני אגדיר הכל. אני אומר ככה, יש 1,000 שירותים, אנחנו ננסה לתת להם 999. הכוונה היא, אחד רוצה כתיבה באנגלית תמה. אחד רוצה לעשות מצגת, השלישי רוצה לעשות סרטון, הרביעי צריך בסך הכל תמונה ללינקדין שלא יהיה עם תמונה מהבר מצווה. אז אנחנו נביא לו את הצלם, ונביא לו את כותב האנגלית, ונביא לו את כותב התוכנית העסקית, ונביא לו פרויקט מנג'מנט, מישהי שיודעת לעשות את זה מקצועית, ונביא לו, you name it. בעצם נוכל לספק לו את כל סל השירותים, אנחנו לא מוגבלים. היתרון הגדול שלנו כחברה פרטית, אצלנו אין שום גוף ציבורי גדול שנמצא כחלק מהגוף, מלייטהאוז. ולכן אנחנו לא מוכתבים על ידי תכתיבים מלמעלה. אנחנו יכולים לבחור בכל אחד, כל אחד, אין לנו מגמה. אם זה גוף, אני לא רוצה להיכנס לשמות, שעושים אקסלרטורים, הרי למה מקימים את האקסלרטורים? כי יש להם מטרה מאוד פשוטה, לזהות משהו שמתאים להם. ואם מישהו שהוא טיפ טיפה פחות מתאים להם, באופן טבעי, אותו אחד לא יתקבל פנימה. לעומתנו, שלנו אין את המגבלה הזו בכלל. אנחנו בעצם נמצאים בסיטואציה שבו אנחנו לא מוגבלים, אין לנו מי שמכתיב לנו את הדברים. חוץ מאשר הצלחה, שום דבר לא מכתיב. וזה חלק מאוד, שוב פעם, מאותו יתרון שיש אצלנו.
יפה, מעניין. בוא, יש עוד איזו שאלה שרציתי לשאול אותך ככה לפני שנצא לזו הפסקה. אז דיברנו מהצד שלכם כמשקיעים והסטארט-אפים בעצם, איזה ערכים נוספים הם מקבלים מהמקום הזה שאתם מציעים. אתה משקיע כבר לא מעט שנים, תכף נדבר עליך קצת באופן אישי, אבל בתור התחלה אתה יכול להגיד לנו עולם ההשקעות, עם כל הניסיון שלך, מה שעברת בלא מעט שנים, עולם ההשקעות, אתה יכול לתת לנו דוגמה או להסביר לנו קצת, לתת לנו קצת רקע לגבי איך עולם ההשקעות היה בעבר ואיך הוא היום?
כן, אני חושב שבהתחלה הוא היה מוטה בעיקר טכנולוגיות. כלומר, כן. כשהתחילו לצאת הטכנולוגיות הראשונות, אנשים פשוט התפעלו מזה.
זה מעניין.
ובעצם
הלכו להשקעה. אולי זה מה שגרם לבועה ולכל ליפול. היום זה יותר מודל עסקי?
בדיוק, הרבה יותר מודל עסקי. מעט מאוד השקעות נכנסות, או השקעות קטנות אולי עוד כן, של 20 אלף דולר, 10,000 דולר, 30 אלף דולר, עוד נכנסים בבדיקת מה שנקרא בדיקות התכנות. אבל שאתה צריך לעבור לפאזה הבאה של הסיד, של ה-200, 300, 500 אלף דולר, זה כבר יש מודל עסקי, וצריך להוכיח אותו. ופה העולם הוא תחרותי. בגלל שכלי הפיתוח היום הוזלו בצורה דרמטית, בגלל שניתן לעשות פיתוחים במחירי אפס, כן. היום לא צריכים כדי להרים סטארט-אפ ולעשות התכנות, לא צריך סכומים של 300-400 אלף דולר.
לא צריך לגנות גם שרתים וכל לא הציוד, הכל בקלאוד אתה עושה עם
ולא רק בקלאוד, ואתה מקבל אותם כן. גם הרבה בחינם. אני שוב לא רוצה לעשות פרסום, אבל בזק בינלאומי למשל, שהם מספקים את כל התשתית אצלנו, כן. נותנים את היכולת לעבוד בשרתים שלהם בחינם אין כסף. בהתחלה, כמובן שמי שיעלה בקפסיטי זה כבר אחר, אבל יהיה להם את היכולת הזו, במסגרת התשתית. אז שאת לא עולה לך, אתה לא צריך להקים שרת, ואתה לא צריך להקים בעצם שום דבר.
כן.
עכשיו, גם כלי פיתוח, יש היום באינטרנט כלי פיתוח בעלויות אפס. אנחנו חוזרים פה עכשיו לאדם.
גם כל הנושא הזה של אופן סורס.
בדיוק. ועכשיו אנחנו חוזרים לאדם. בוא נראה אם האדם עצמו מסוגל באמת לעשות את זה. האם יש לו את היכולות, האם יש לו את הוויז'ן, האם הוא מסוגל להקשיב? האם הוא מסוגל לשמוע דעה? האם הוא מסוגל להבין שבעצם במקום לעשות כחול, אולי אדום זה מה שיעשה לו את החיים יותר טובים? אולי צהוב במקום אדום? כשאני מדבר על זה, לפעמים זה מה שאני קוראים פיבוט, מוצר, יש לי למשל אחת החברות שהשקעתי בהן, שהתקדמנו בכיוון מסוים, ואחרי שבחנו את זה בשוק, היינו בשוק בפלו אלטו, מסתבר שם שהמוצר שאנחנו מציעים...
אפשר להגיד מה השם של החברה? או ש...
בוודאי, בוודאי, כן, בוודאי. כן. זה נקרא מיטר.
אוקיי.
מוביל את החברה, מהמנכ״ל החברה, קוראים לו ניב קגן. החברה הזו פיתחה טכנולוגיה מעניינת לתחום של פגישות, איך מסדרים פגישות בצורה קלה. וכשהגענו לשוק בארצות הברית לעשות בחינה, מסתבר שזה לא מעניין. ואז שאלנו, אוקיי, אז מה כן מעניין? והצענו כמה רעיונות שהיו לנו במגירה, ואותם משקיעים פוטנציאליים גדולים אמרו, כן. עד היום אף אחד לא פיתח טכנולוגיה שמסוגלת לנהל ישיבות בצורה חכמה. כלומר, איך אתה לוקח בעצם ישיבה ואתה עושה אותה מתחילתה ועד סופה בצורה של פולו-אפ, עם כל הנספחים מסביב לזה, עם כל האג'נדה ועם כל הדברים? אין.
זה מעניין.
לא פיתחו דבר כזה. מיטר עובדת על זה עכשיו מאוגוסט שנה שעברה ועד עכשיו. עכשיו המוצר כבר פועל. אני עוד לא יכול לספר איפה, אבל בחברה מאוד מאוד גדולה, בינלאומית, זה כבר נמצא שם בניסוי. אני צריך לקבל את האישור שלהם, יהיה מותר לי לפרסם את זה. בכל אופן זה עובד שם, ומסתבר זה פשוט מהפכה. עד היום, ישיבות, זה, הגדירו את זה כ-70% בזבוז זמן ו-30% תכלס. אנחנו הופכים את הקערה על פיה. מתחילות להיות ישיבות, הן תכליתיות. יודעים מראש מה הולך להיות באג'נדה, מה החומרים שמגיעים, איך עושים פולו-אפ. כל הדברים האלה הופך להיות טכנולוגיה. נכון שזה מיועד בעיקר לקורפורייט, ולא מיועד לעסקים קטנים, אבל בקורפורט, ששם זה העלויות הכי גדולות, והבזבוז על זמן הוא הכי גדול, זה חיסכון משמעותי. ונתתי את זה בתור דוגמה, כי אני מניח שכל הסטארט-אפים שמפתחים מוצרים, לא בהכרח את מה שמתחילים ב-day one, זה יהיה אחרי חודש או אחרי שנה או אחרי שנתיים. והחוכמה לעשות שינוי במגמה כדי לאתר את השוק הנכון, זו החוכמה, וזה בעצם חוכמה של היזם.
לשנות צורה. יכול להגיד לך שככה IBM, החברה שאני הגעתי ממנה, החזיקה מעמד מהשנה, מהשנים, בטכנולוגיה, ידע כל הזמן לשנות את...
נכון, היא פספסה את שוק ה-PC, ואז היא הבינה שאם היא לא משתנה, היא תלך לאיבוד, אז תיקח חברה כמו זנית בארצות הברית, שהייתה בזמנו חברה מדהימה, או חברה בשם זירוקס, שהייתה חברה מדהימה, והם כמעט נעלמו מהמפה. מה עושים היום זירוקס? לא עושים מכונות צילום יותר. הם עושים צילום מסמכים מאנלוגי לדיגיטלי. זה כל מה שהם עושים. הם חברה ענקית, עדיין. אבל הם הפכו את אורם, עשו שינוי מגמה, והם היום הבלעדיים בארצות הברית ובקנדה לכל הנושא של שירותים. החוכמה היא באמת לדעת לשנות את המודל העסקי, להתאים אותו לצרכים של היום.
מהדוגמה שנתת מקודם, אני למד עוד משהו, עוד ערך מוסף מאוד גדול, שאולי אני לא יודעת כמה אנשים שמים לב אליו, הניסיון שלך במחירות והיכולת שלך ללכת באמת עם אותו סטארט-אפ לאותה חברה ולהבין מה הצרכים ולאיזה כיוונים כדאי לחברה ללכת ואיך כדאי לה לשנות הצורה כדי שהיא תתאים את עצמה לצרכים האמיתיים של השוק ותבנה סביב זה מודל עסקי נכון שיאפשר לה להצליח, זה ערך מוסף מאוד גדול שאתה יכול לתת.
זה אני נותן, ויחד איתנו יהיה לנו, אני מעריך לפחות סדר גודל של 100 מנטורים מתחומים שונים.
וואו.
כן, נרשמו כבר מעל 100. אנחנו עכשיו עושים את הסינון. אני מעריך שרובם יהיו. הלקוח, כלומר, היזמים יבחרו בעצמם. אנחנו לא מכריחים אף אחד לקחת אף אחד. אנחנו נציע את כל עולם המנטורים שיהיו לרשותם. היזמים יבחרו. המודל העסקי בינם לבין היזמים ייסגר ביניהם. כלומר, אם תהיה אהבה הדדית, הם יעבדו, ואם לא תהיה, לא יהיה. אין לנו מנטורים של הבית, למעט אנחנו עצמנו. שאנחנו נותנים את השירות שלנו בחינם, מבחינה אישיותית, השותף שלי, עידו מנור ואני, ויש את ססי גבע, לא יודע מי מכיר אותו, אבל הוא גם כן אחד שיזם, הקים חברה מעניינת, גייס לה הרבה כסף, הוא ידבר על עצמו בהזדמנות שתפגוש אותו, ואנחנו שלושתנו נהיה שם, הצטרפה אלינו נכון לראשון לחודש מרץ, בחורה בשם ליאורה הרוביץ, שעבדה עד לאחרונה באקסלרטור של ברידג', היא בעצמה יזמת, יזמה ועבדה בכמה חברות לפני זה, הצטרפה לברידג' לאקסלרטור של קוקה קולה ופרשה ממנו לפני חודשיים, הצטרפה אלינו כ-VP Business Development, והיא זו שתהיה אחראית על כל הנושא הזה של ה-Business Development במיזם, בלייטהאוס.
יפה, מעניין, מאוד מעניין. טוב, בואו נצא להפסקה של שיר, ואחר כך נמשיך. אז כמו תמיד... האורח, במקרה הזה אתה, בחרת את השירים של היום, והשיר הראשון שאנחנו הולכים לשמוע, זה שיר של גליקיריה, פני מלאך. יש סיבה מיוחדת שבחרת את השיר הזה?
וואו, ועוד איך. את אשתי הכרתי שם, ביוון.
וואו.
וזה סיפור ארוך.
כן, אוקיי, ככה בשתי מילים.
בשתי מילים, אני הייתי בנסיעת עסקים, כי הייתה בנסיעת עסקים, שנינו עלינו על אוטובוס משותף, של שבת בבוקר טיול באתונה, ישבנו בבית קפה אחד יד השני, לא הכרנו, פניתי אליה באנגלית, שאלתי אותה אם אני יכול להזמין אותה לקפה, היא הסכימה, שאלתי אותה מאיפה היא, אמרה לי מישראל, עברנו לעברית, ומי אותו ועד היום לא נפרדנו.
וואו, איזה מדהים.
28 שנה, ואני מקווה שיהיו לי עוד 28.
יפה. אני מאחל לך וגם לי שיהיו לי 28 שנים כאלה.
אז לאשתי יש פני מלאך ואני אוהב אותה.
אוקיי, יפה מאוד, יפה מאוד. אוקיי, אז בואו נשמע את השיר ונחזור. גליקיריה, פני מלאך. פני מלאך, נשק לך ולהלך. אוקיי, עמוס, שיר יפה. בהפסקה גם הרחבת קצת על ההיכרות שלך עם הבת זוג שלך. זה מאוד מרגש, אבל זה אולי בתוכנית אחרת, בתוכנית על זוגיות. אני חושב שגם ממנה אפשר ללמוד הרבה.
כן, בהחלט, בהחלט. שמה אמרת תלמור, ניתן לה את הכבוד שמגיע לה.
כן.
והיא מעצבת פנים, ואגב, היא מעצבת את לייטהאוס.
כן, כן.
אז החיבור לא סתם. אנחנו הרבה שנים ביחד, ברוב המקרים, או כמעט בכל המקרים, היא לא הייתה מעורבת בעסקים שלי. וכשהחלטנו לפתוח את המקום, זה היה מאוד טבעי מאוד שהיא תיקח על עצמה את המשימה. היא לקחה חצי שנה ללמוד, בזמן שאנחנו למדנו מה צריך לעשות, היא למדת איך צריך לעשות, והלכה וקראה את כל הספרות המקצועית שקשור במה שקשור בנושא של עיצוב של קו-וורקינג, ואכן אני מניח שהתוצאה תהיה בהתאם. אנחנו כבר רואים את זה היום. מי שמגיע כבר לשטח, למרות שעכשיו עדיין הפועלים עובדים ולכלוך וכל מה שרק אפשר, מרגישים כבר איך המקום ייראה. עוד לא רואים איך הוא ייראה, אבל מרגישים אותו. אתמול הייתי עם נציגה של איזה בנק גדול מצרפת בארץ, במקום, היא אמרה לי, אני ממש מתרגשת לראות את זה. ואני חושב שזה באמת התת שלה.
יפה, יפה. טוב, בוא נדבר קצת עליך. דיברנו על...
אני אתן עוד מילה אחת. כן. אני חייב להשלים על לייטהאוס. אני חושב שגם בשונה מכל המקומות שאתם מכירים עד היום, אנחנו החלטנו בהחלטה של ההנהלה, שאחד הדברים שאנחנו רוצים לעשות, שהמיזם הזה לא רק יהיה עסקי, אלא יהיה גם תרומה לקהילה.
או, זה חשוב.
ולייטהאוס...
באיזה אופן?
אנחנו אימצנו את בית איזי שפירה. מי שלא מכיר מה זה בית איזי שפירה, זה בית מקום שמיועד לטיפול באנשים עם מוגבלויות קשות, ואפילו קשות במיוחד, קשות מאוד. הם נמצאים ברעננה, הם אור לגויים, אני קורא לזה. הם בעצם היום, המיזם שלהם נמצא בסין, המיזם שלהם נמצא בארצות הברית, הם בעצם החלוץ לפני המחנה בכל מה שקשור בפתרונות לעולם של אנשים עם מוגבלויות. וזה מוגבלויות בכל התחומים, ממוגבלות תנועה, שמיעה, ראייה וכדומה. הם הקימו אקסלרטור, שהם בעצם לא ממש היו כמו אקסלרטור קלאסי. מה זה אקסלרטור? נתנו לזה תקופה מסוימת, לקחו אנשים טכנולוגיים שנתנו פתרונות לעולם המוגבלויות. אבל מסתבר שמאוד קשה להם עם זה. א', כי אין להם מספיק, אין להם מקום לאחסן, אז זה היה מין שעה בכמה זמן, ועוד כאלה וכאלה מגבלויות. כשפגשנו אותם, ומי שהביא אותנו אליהם הציג בפנינו, יש בחור בשם רועי דיונוביץ'. רועי דיונוביץ' הוא ראש מנהלת אזור התעשייה ברעננה. איש מקסים שבכלל מחבר חיבורים מדהימים בין יזמים לעסקים ועסקים. הוא עובד עירייה, אבל לא עובד עירייה קלאסי. הוא מאלה שרוצה לחבר עסקים עם עסקים. אדם עם הרבה נשמה. ורועי דיונוביץ' הזה חיבר אותנו עם בית איזי שפירה. ואמר להם, בואו תראו, יכול להיות שיש לכם מכונה משותף. ישבנו איתם כבר פעמיים, אתמול זה היה פעם האחרונה, זאת אומרת, פעם המרגשת ביותר. סיכמנו שאנחנו בעצם מאמצים אותם. מה זה אומר מאמצים אותם? קודם כל, כל יזם שנכנס אצלנו, ולא משנה כמה הוא משלם, הוא מתחייב לתרום זמן, ואנחנו לא מגדירים את זמן, אם זה דקה, או שעה, או שבוע, לטובת המיזם החברתי שנקרא איזי שפירה. כלומר, יבואו האנשים שנכנסים לאקסלרטור של איזי שפירה, ישבו אצלנו, ויעזרו בצוותים שנמצאים בתוך לייטהאוס לפתרונות. אחד יודע לכתוב תוכנה, אבל חסר לו מישהו שיעזור לו בעיצוב. אחד יודע לכתוב עיצוב, וחסר לו פתרון בעולם הסיקיוריטי. החבר'ה שנמצאים אצלנו, שיהיו אצלנו, התחייבו לתת כמיטבם לטובת בית איזי שפירה. זו תרומה לקהילה, אני מקווה שנפתח שם משהו ענק שפותר בעיות לאנשים עם מוגבלויות. 15% מאוכלוסיית העולם הם אנשים עם מוגבלויות, חייבים לעזור להם. ואנחנו רואים את זה בתור מטרה.
מקסים.
זהו.
מיזם מקסים. ואני חושב, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, שבעצם סביב מקום שיש בו צרכים, לבנות אקסלרטור, זה משהו שהוא מאוד מאוד ייחודי, והוא מאוד יעיל. אני יכול להגיד לך שלפני כמה תוכניות תירחנו את דוקטור ריאל בנימין, מנהל מתחם היזמות באקדמית תל אביב יפו, שדיבר על ביפה, שזה בעצם מיזם, אקסלרטור עבור גופים, אני לא זוכר אם זה היה גוף עסקי אחד או כמה גופים עסקיים, אני חושב שזה היה עבור גוף עסקי פיננסי, ובעצם אותו גוף עסקי פיננסי היה מייצר את האתגרים שהוא מתמודד מולם, והם היו, אותם אנשים באקסלרטור היו בעצם עובדים בשביל לפתור את הבעיות האלה, אז בהשאלה למה שתיארת עכשיו, אם יש מקום שיש בו מוגבלויות, וסביב זה לבנות אקסלרטור שבעצם כל יום הם מגיעים והם רואים עם איזה אתגרים אותם אנשים שנמצאים
במתחם.
במתחם הזה עם מוגבלויות, והם רואים את האתגרים, וככה הם מוצאים כל מיני פתרונות לאנשים האלה, דרך האקסלרטור, שזה
מודל
מקסים.
אבל בגלל המגבלה, מצד אחד לבית איזי שפירה יש ידע שאין לאף גוף אחר בעולם. הם מקום אחד בראשון, ראשון בעולם, ביכולות של הבנה מה אנשים מוגבלויות זקוקים להם. כן. מצד שני, הם לא יודעים איך פותרים את זה. ואנחנו רוצים לחבר בין אותם יזמים שמעוניינים, לבין היזמים שנמצאים אצלנו, שלא מכירים את העולם הזה. אבל פתאום יהיה להם את המפגש עם יזמים שהולכים לפתור בעיות של העולם של, עולם של המוגבלויות. ויתרה מזאת, אמרו לנו את זה בצורה מאוד מפורשת בבית איזי שפירה. מי שפותר, היום פותח מיזם לכלל הציבור, אם הוא ייכנס ויעשה את החיבור הזה עם בית איזי שפירה, הוא מגדיל את קהל הצרכנים שלו ב-15%. כלומר, אותם צרכנים, עם פתרון קל, תוספת מאוד קטנה, שבית איזי שפירה תתרום לו בידע, כן. למוצר שהוא מפתח, הוא מגדיל ב-15% את כמות הצרכנים שיוכלו להשתמש במוצר הזה. מה שהיום כשאנחנו כאנשים נורמטיביים בכל מובן המילה, ביכולות שלנו, בחשיבה שלנו, בהתנהלות שלנו, לא מבינים את עולם המוגבלויות. ורק אחרי המפגש הזה פתאום זה ייפתח, ייפתח צוהר, ופתאום אותה מודל עסקי יכול לגדול ב-15%. זאת אומרת, יכול להיות פה win-win מוחלט לשני הצדדים, ואת זה אנחנו רוצים לעודד.
מעניין מאוד.
אבל כמובן שכל מה שאנחנו עושים לטובת בית איזי שפירה אמור להיות בחינם מבחינתנו. אנחנו לא רוצים לקחת כסף, אנחנו רוצים לראות את הדגל מתנוסס אצלנו על הגג, שאומר אנחנו מיזם גם חברתי. נכון, גם עסקי, אבל גם חברתי.
אז זו התרומה לקהילה שלך.
אכן, בדיוק.
יפה. אוקיי, בוא נעשה איזה מעבר ככה ונדבר קצת עליך.
בכיף.
אז אתה משקיע פרטי, מה שנהוג לקרוא אצלנו אנג'ל, ועברת דבר אחד או שניים בחיים שלך. בוא ספר לנו איפה החיידק היזמי התחיל אצלך.
אז בוא נתחיל כך. קודם כן. כל אני לא יזמי. כמו שאמרתי קודם, ה-DNA שלי זה איש מחירות.
אוקיי.
עסקתי כל חיי בתחום הזה. הייתי 17 שנה ב-ECI, מתוכם 15 שנה במזרח הרחוק. הגעתי לחברה שהייתה בדמדומיה בתחילתה ב-84. הגדלתי את מחירות החברה במזרח, והגענו לקרוב ל-2 מיליארד דולר. הקמתי שם גוף מחירות מתחילתו, מאחד בודד שזה אני, לגוף שמחזיק עשרות משרדים, מאות אנשי מחירות, ומחירות בקצבים של 200-250 מיליון דולר ממוצע שנתי.
וואו.
רק ככה למען לסבר את האוזן, ב-1992, מכרתי במזרח בערך ב-12 מיליון דולר, ב-93 עברתי לגור בהונג קונג, גדלנו ל-60 מיליון,
וואו.
פי חמש. עכשיו זה לא רק בגלל שאני חכם, אלא בגלל שהייתי בשוק בזמן הנכון, במקום הנכון, אבל הייתי קרוב לשוק שלי. וזה מרמז למה אני הולך לדבר. יזם שיוזם דבר, הוא צריך להבין איך הוא יכול להיות קרוב לשוק, איך הוא מבין את הלקוח. וזה בדיוק משם אני בא. כאיש מחירות, אני לא מסתכל על הטכנולוגיה. אני מסתכל לראות האם הלקוח יקנה, האם הוא יאמץ אותה, האם הוא ישתמש בה. זה שמציעים לי מחשב יפה, אבל הקיבורד שלו בנוי פתאום בשיטה שונה ממה שאנחנו רגילים אליה, לא יעזור, אני לא אקח אותו. כי עכשיו אני צריך להתרגל איך אני עובד עם קיבורד מסוג חדש בצורה חדשה. אז זה שבנית לי מחשב נהדר זה יפה מאוד. אבל אין מה לעשות, אני רגיל לדברים מסוימים, ולשנות הרגלים זה קשה. מה שאנחנו קוראים לזה חינוך שוק.
כן.
מביא אותנו לעולם היזמות. כשבאו אליי והציעו לי להתחבר לחברה מסוימת שנקראה אז טורווייז, ואמרו לי, תשמע, אנחנו הולכים לפתח טכנולוגיה חדשה שבעצם מקבצת את הקבצים הגדולים בשמירה, כיוון שנפח יחסון מאוד יקר, זה לא מה שקורה היום, מה שהיה פעם, כן. מאוד יקר, בוא תצטרף אלינו כמשקיע, וגם תעזור לנו לפתח את השוק. אז הצטרפתי, גם השקעתי כסף בחברת סטורווייז, וגם פתחתי להם את השוק במזרח הרחוק בעיקר, ששם אני מכיר כמובן באופן טבעי, ועשינו מחירות בשנת 2005, בסדר גודל של 300 אלף דולר, החברה מכרה אפס, אני הצלחתי למכור 300 אלף דולר, לא כל כך הצלחנו לספק, או החברה לא הצליחה לספק, אבל בכל אופן החברה הזו נמכרה ל-IBM אחר כך ב-140 מיליון דולר.
כן.
ביוני 2006 הגיע אליי הביתה בחור בשם יואב עיזר, עם שני חברים נחמדים, והעלה בפני רעיון. רעיון למערכת שדיבר עליה, העולם הולך להיות עולם דיגיטלי, והפרסומות הולכות להיות דיגיטליות. ואם מישהו משלם היום כסף לגוגל כדי לפרסם מודעה, הוא רוצה לדעת שהמודעה באמת תהיה יעילה. אבל גוגל באותם שנים לא כל כך הציע פתרון טוב מבחינה זו ששמת $10 על מודעה, ולא בטוח שקיבלת $10 חזרה מהלקוחות שלך. והם באו והציעו רעיון איך אפשר לשדרג ולשפר את זה. לחברה קוראים קנשו. אז אני הייתי המשקיע הראשון שהשקיע בקנשו. 6.5 שנים הייתי בבורד וחבר הנהלה. עזרתי לחברה הזו לפתח. הבאתי לשם כמה מטובי חבריי וידידיי, החל מהמזכירה שעד היום נמצאת שם, ובעצם מנהלת את כל הטוב שקורה בחברה. כשעוד לא היה לנו כסף גרוש לשלם למזכירה, הבאנו אותה ובכוח גייסנו את הכמה לירות לשלם לה. יואב עצמו ממנכ"ל, איש מדהים, ממנכ"ל את החברה הזו מתחילתה ועד היום, ואני חושב שהוא עשה עבודה מדהימה. זו חברה היום של מעל 500 עובדים. יפה. פועלת בכל העולם, עם מחזור מחירות, אני אפילו כבר לא יודע, אני כבר לא חבר הנהלה, חבר בורד, אבל אני יודע שמגלגלת מאות מיליארדי דולרים, עם הכנסות של עשרות מיליונים, אני חושב שאולי אפילו כבר עברה את זה. סליחה. ובעצם החברה מדהימה. ואז הבנתי שזה הרעיון שאני צריך להיות בו. איפה שנמצא מקום שאפשר לתת פתרון. ואז הקמנו חברה נוספת, שהייתי שותף לה, ועוד אחת, ועוד אחת. כלומר, מה זה הקמנו? אנשים הקימו את החברה, הגיעו אלינו, אנחנו היינו חבורה של משקיעים, אני אחד מהם, חבר טוב שלי קוראים לו גיגי לוי, שכולנו מכירים אותו.
כן.
מושא להערצה גם שלי, אני חושב שהוא אחד המשקיעים הכי חכמים שקיימים בשוק. והתחלנו להשקיע, והשקענו חברה שם, השקענו חברה בסין, שעוסקת בפיימנט, והשקענו חברה בישראל, והשקענו בחברה, והשקענו והשקענו, חלק מהם נסגרו, חלק מהם מצליחות, חלק מצליחות מאוד, חלק ממריאות, אבל לא ימריאו לגמרי. ואני כבר לא זוכר בכמה חברות בדיוק השקעתי, וכמה נסגרו. כמובן שאת מי שנסגר אני זוכר היטב, מי שהצליחו אני גם זוכר היטב, מי שבאמצע בהחלט. וחלק מהסיבות שהם לא הצליחו, כי או שהקדימו את השוק, או שאיחרו את השוק, או שהשוק השתנה תוך כדי זה, למרות שהטכנולוגיה הייתה מצוינת. אחת החברות לדוגמה, זה חברה בשם סגונה. חברה שעושה פתרון, קשינג, ברשת מובייל. חברה מדהימה, פתרון טכנולוגי מהטובים בעולם. אין עוררין על כך. רק מה? השוק השתנה. נוצר מצב שבו כל התכנים שנמצאים ברשת הסלולרית, בעיקר של יוטיוב ודומיהם, הפכו להיות בעצם, איך זה נקרא? under secure, שהם סגורים, קבצים סגורים.
מוצפנים?
מוצפנים, ברכה לי המילה. הפכו להיות מוצפנים, וברגע שהם הפכו מוצפנים, היכולת שלנו להשתמש בקש כבר לא עשתה. עכשיו זה הפיבוט. החברה לקח לה זמן להבין, גם הגענו למצב שכבר כמעט נגמר הכסף, עשינו גיוס נוסף, הייתי שם צ'רמן 3.5 שנים בחברה, הצוות המוביל הוא מדהים, עשינו פיבוט, והיום אנחנו הולכים על מוצר שנקרא Edge Computing, שזה מגמה חדשה בעולם, והחברה הזו אני מניח תפרוץ, כי יש לה טכנולוגיה שאין לאף אחד אחר בעולם, וכבר היום עובדים עם כל מיני גופים גדולים, וזו דוגמה לחברה שהייתה, הקדימה את זמנה מצד אחד,
כן.
הנושא של ההצפנה סגר אותה מצד שני, והשינוי שעשינו לכיוון הזה של ה-Edge Computing, אני מניח שתביא את החברה להצלחה כבירה. אז החוכמה היא באמת לדעת ולהבין את זה.
יפה, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, זה דרך אגב משהו שרציתי לדבר עליו קצת בהמשך, אבל אם כבר אנחנו מדברים על זה, אז אתה סיפרת פה על איזה סיפור הצלחה. הסיבה שככה אני רוצה לשאול את השאלה הזאת, מהרקע לזה ככה, יש איזה סיפור, משהו שזכור לי, צרוב לי בזיכרון לפני כמה שנים, ראיתי רעיון עם חיים סבן.
ודאי.
כולם מכירים אותו, נכון?
ודאי, איך אפשר שלו.
והוא בשנות ה-80 עשה את הסיבוב שלו מאיזה סדרה...
פאור ריינג'רס.
כן, שהוא קנה את הזכויות שלה ביפן, קנה את הזכונות...
בגוש וחצי.
מחוץ ליפן, אני חושב...
20 אלף דולר, או 200 אלף דולר.
אני חושב שאפילו חצי מיליון דולר.
משהו מספר מטפו.
בסופו של דבר, הוא מכר אותה, את החברה הזאת, כמובן שהוא בנה הרבה דברים מסביב, אבל בסופו של דבר הוא מכר אותה, אני חושב, ב-1.7 מיליארד דולר, וזה הסיבוב. ואני זוכר את הרעיון הספציפי הזה, למרות שהוא היה לפני כמה שנים, שמראיינת, שאלה אותו, תגיד, אתה בן אדם ש... עשה כזה, כזאת עסקה מוצלחת וקנה חברה בחצי מיליון דולר ומחר אותה ב-1.7 מיליארד דולר. איך נפלת בעסקה הזאת והזאת? והיא נתנה לו איזו עסקה מאוד כואבת. אז הוא הסתכל עליה ככה ואמר לה, יקירתי, יש לנו משהו שאומרים, you win some, lose some. כי אי אפשר לזכות בהכל ואי אפשר להצליח בהכל. ולפעמים מרוויחים ולפעמים מפסידים.
מי שלא מפסיד אגב, מי שלא מפסיד לא מבין איך להרוויח. חלק מהנושא של חברות שנסגרות וחלק מהנושא הזה שאתה מפסיד, אתה מבין את השגיאות ומשם אתה למד. ושוב פעם זה מחזיר אותי ללייטהאוס. אחת הסיבות שהקמנו את המקום הזה, זה כדי להגדיל את אחוז ההצלחה של סטארט-אפים. הרבה סטארט-אפים נכשלים כי הם לא מקבלים את כל מה שהם צריכים. הם מפספסים לפעמים את הרכבת, אם זה מבחינת זמן, אם זה מבחינת יכולות, אם זה אפילו מצגת פשוטה, אם זה את מה שנקרא ה-elevator pitch. לתת להם את אותם שלוש שורות, איך תסביר מה הסטארט-אפ שלך עושה. לא ברבע שעה, ואני באמת לא מתכוון ל-elevator pitch, זה יכול להיות גם דקה, אבל תן לו את היכולת להבין שהוא ידע להסביר. וכשאותו סטארט-אפ יעמוד אצלנו, יש לנו עולם, אנחנו קוראים לזה Lighthouse Campus, יש לנו עולם הדרכות והרצאות, לסדר גודל של 100 איש במקום. כשאותו סטארט-אפיסט יעמוד מול יתר הסטארט-אפים, פנימית, יסביר על הסטארט-אפ שלו, והחבר'ה יתקנו אחד לשני, זאת תהיה הצלחה שלנו.
פידבק אדיר.
ואת זה אנחנו רוצים. אני לא רוצה שמישהו מבחוץ שהמשקיע יגיע. כשהמשקיע יגיע, הוא כבר צריך להיות מחודד. אבל בתוך, אחד בתוך השני, יעזור אחד לשני, אני מאמין שבסופו של דבר, זאת תהיה הקהילה שאנחנו בונים אותה.
ממש בוטקאמפ.
ממש,
כן, בדיוק. יפה, יפה מאוד. אוקיי, אז הסיבה שסיפרתי את הסיפור הקודם, זה ככה סיפרת על איזו הצלחה, סיפרת על יותר מהצלחה אחת, ובאמת הצלחות מאוד מאוד מרשימות. אני מכיר קצת את הסיפור של סטורוויז, סטורוויז?
סטורוויז, סטורוויז. זה מהמילה וויז וסטור, בדיוק.
אני מכיר את הסיפור הזה, כי דיברו על זה הרבה ב-IBM כשאני עבדתי שם. יש איזה סיפור ככה... על איזו השקעה שלא כל כך הצליחה, ואתה יכול להסביר למה היא לא הצליחה?
יש, קודם כל יש, כן. באופן טבעי.
על משהו שזכור בצורה יוצאת דופן, ואתה יודע להצביע על, בדיוק על אולי טעות אחת או שניים שעשיתם עם החברה.
בוודאי, בוודאי. כן. אז אני אתחיל, החברה נקראת SMBIG.
כן.
אני, יחד עם שותפים, השקענו בה. החברה הייתה אמורה לקשר בין עסקים קטנים. שני יזמים מדהימים, עמיתי ועידו, שעידו אגב זה שותפי היום להקמת לייטהאוס, זה חלק מהלקח שלמדנו.
כן.
חזרה לחברה, החברה התחילה ברעיון איך מחברים עסקים קטנים, עסקים קטנים כך שאחד ועוד אחד יצא יותר מאחד, יצא יותר משניים ויצא יותר משלוש, והם בעצם יצרו מצב שבו בתוך האינטרנט, בעיקר בפייסבוק, עסק שמפרסם וילונות, יוכל באותו, עסק שמוכר וילונות, יוכל לפרסם עסק שעוסק במחירת רעיתים, למשל. או עסק שעוסק בתחום של מחירת גרביים, יפרסם מי שמוכר נעליים. אוקיי? אני נותן את זה בתור דוגמאות.
כן.
ואז בעצם יש ערך מוסף. כי אם אני כבר קונה נעליים, סביר שאני ארצה גרביים. או אם אני הולך לקנות רעיתים, יכול להיות שאני גם ארצה לקנות וילונות. והם התחילו בנושא הזה, והם התחילו לפתח. והגענו למצב שבו הם חברו לבנק הפועלים לישראכרט, למחלקה של אמריקן אקספרס, והגיעו למה שנקרא ליום עסקים הקטנים, והציעו ליום לחבר'ה של אמריקן אקספרס להיכנס באמת ולעשות ניסוי ביום העסקים הקטנים, ואכן חיברו 1,000 עסקים למודל של SMBIG, ואת יתר העסקים עבדו כרגיל. אחרי 3 הימים שבהם עשו את ימי העסקים הקטנים, הסתבר שמי שהשתמש בטכנולוגיה של SMBIG הגדיל מחירות ב-57%, לעומת היתר רק ב-16%. כלומר, זה היה מדהים.
יפה.
ואז החלטנו להיכנס להשקעה. גם בנק הפועלים, ישראכר, נכנס להשקעה, גם אנחנו כמשקיעים נכנסנו להשקעה, והתחלנו לרוץ עם החברה. ומה שהסתבר לנו, וזה בדיוק הלקח שלמדנו ממנו, לא היה בעצם בחברה טכנולוג מוביל. היו אחד שמוביל את הרעיון העסקי, אמיתי, היה איתידו שגם מוביל את הרעיון העסקי וגם מבין טכנולוגיה, אבל הוא לא ידע לכתוב את השורות קוד, הוא לא היה איש של שורות קוד, הוא לא היה טכנולוג במלוא מובן המילה. ואז גייסנו CTO לחברה,
כן.
כדי שיפתח. הבחור נכנס לעבודה, עשה עבודה מדהימה. העניין הוא שהיה לנו לוז, היינו צריכים להגיע ליום עסקים הקטנים הבא, עם מוצר עובד, ולא הצלחנו להגיע. ואז בנק הפועלים משכו את עצמם החוצה, כי הם רצו את זה ליום העסקים הבא.
כן.
ובעצם הפסדנו את השוק. ואז החלטנו לסגור את החברה. הרווח הנקי שלי היה מזה, זה שעידו, שהוא הוביל, כמו שאמרתי, עידו מנור, כשגם בזמן שהייתי שם כאקטיב צ'רמן ועזרתי לכל החשיבה העסקית, הבנו שיש בינינו המון מכנים משותפים. וכשסגרנו את החברה, אז אולי הפסדתי כסף, אבל הרווחתי פרטנר. ואיתו בעצם יצאתי לדרך, כי שנינו הבנו שאת הדבר הזה שהיה חסר, שאנחנו כמשקיעים לא הבנו אותו מספיק לעומק, כמה חסר לנו טכנולוג בתוך החברה שידע לעשות את מה שעושים, וזה לא מפתח, זה טכנולוג עם חשיבה טכנולוגית,
כן.
זו הייתה הסיבה שהחברה
מוביל
נסגרה.
טכנולוגי.
בדיוק. מוביל טכנולוגי, זו הסיבה, ולכן החלטנו שאנחנו מקימים מקום, ששם נביא גם טכנולוגים, שיוכלו להציע לאנשים כמו שהיה ב-SMB, בתחילת דרכם, לא בסוף הדרך, בתחילת דרכם פתרונות טכנולוגיים כדי שהחברה לא תיכשל.
יפה.
זה הרווח הנקי. איך אומרים? You lose some, you win some. זה בדיוק
כן,
המקרה שלי.
כן.
I lost my money there, but I, כן. I got a partner. Fantastic.
יפה, יפה. זהו. הרווחת משהו שהוא הרבה יותר שווה.
נכס ענק, בהחלט
כן.
שכן.
יפה. טוב, בואו נצא לעוד הפסקה של שיר. השיר הבא שאנחנו הולכים לשמוע זה של הרי בלפונטה, מאמא לוק את בובו. יש סיבה מיוחדת שבחרת את השיר?
כן, זה שיר מרגיע. אני חושב שזה אחד הדברים השירים, בכלל הזמר הזה. הוא זמר קצבי, אבל עם המון רוגע. ובחיים צריכים את השילוב בין האנרגיה לבין הרוגע. ואני חושב שהוא נותן את זה.
ודיברת קודם על הבת זוג שלך, שהיא אחרי. עוזרת לך לייצר את האיזון הזה.
חד יפה משמעית. מאוד.
אוקיי, אז הרי בלפונטה.
I wonder why nobody don't like me. Or is it the fact that I'm ugly?
Shut your mouth, go away. Mama look up, woo woo day. Shut your mouth.
אוקיי, עמוס, אז אנחנו מתקרבים לסיום, ולשאלת סיום אני רציתי לשאול אותך ככה, מהניסיון שלך, בוא תנסה לנו לעשות סדר למאזינים שלנו שמחפשים השקעה למיזם שלהם. מאיפה כדאי להם להתחיל לגייס? והעניין הוא שהיום יש כל כך הרבה אופציות בעצם לגייס כסף לפרויקטים שלנו, אפשר לגייס כסף מאנג'ל, משקיע פרטי, או מקרן הון סיכון, אולי עדיף נסות לקחת הלוואה מהבנק, או אפילו מהמשפחה, מאנשים שאנחנו מכירים, האם עדיף להצטרף לאקסלרטור כזה או אחר, או שעדיף לפתוח את המיזם, ככה להתחיל מהגרש בבית, במרתף של ההורים, ואולי אפילו ללכת על גיוס דרך מימון המונים, אז בוא תנסה לעזור למאזינים שלנו, ולעשות קצת סדר, מה השיקולים שצריכים להיות בבחירת המימון לפרויקט כזה?
אוקיי, זו שאלה שמכילה בעצם המון דברים בתוכה. אין פה תשובה חד משמעית. כלומר, קודם כל בוא נפרק את המיזמים לשניים בגדול. מיזמים שהם אינטרנטיים, כן. שזה תוכנתיים בלבד, ומיזמים שמכילים מוצר כלשהו בסופו של היום. אם זה בעולם ה-IoT, אם זה בעולם מדפסת חדשה שאתה מפתח תלת ממד, או אתה מפתח איזשהו מוצר. ברור לחלוטין שאתה הולך לעולם המוצרים, הצרכים הכלכליים הם גדולים יותר. באופן טבעי, אם אתה צריך סרבר פיזי אצלך במקום, אם אתה צריך מכונה שמדפיסה, אם אתה צריך לייצר כרטיס מודפס, אם אתה צריך לייצר מוצר, העלויות באופן טבעיות תהיינה גדולות יותר. לעומת מה שדיברנו קודם, שהעולם היום של פיתוח אפליקציות או פיתוח פתרונות טכנולוגיים, הם זולים במיוחד, הם זולים מאוד. היום אתה יכול לקבל באוטסורסינג דברים שלא יכולת לקבל אותם בחלומות לפני כמה שנים. אוקיי? אתה פה מפתח מיזם, יש לך איש טכנולוגיה.
גם המרג'ינג שאתה מפתח איזה סופטוור הוא מאוד מאוד גדול, כי פעם אחת אתה מפתח אותו, ואז אתה מעתיק אותו, אתה לא צריך לייצר אותו בסין או בכל מקום.
גם
זה. אתה צריך להשקיע על שירותים, שירותי תמיכה אולי כן, אבל אם אתה בונה איזה קהילה או משהו שאתה צריך לתחזק פיזית, אז אתה לא צריך, אין לך כל כך הוצאות.
ממש, ממש כך. ולכן, גם בשלב הכתיבה, היום יושב טכנולוג ומכתיב מה הוא רוצה, ומוציא את העבודה הזו, אם זה לגוף, יש היום, למשל, פגשתי השבוע גוף בבני ברק של אנשים דתיים, כן. שהקימו מיזם, לא זוכר, רב משהו, מגייסים 30 בחורי ישיבה, מלמדים אותם במשך חצי שנה את תורת הכתיבה של סופטוור, ואחרי זה אותם בחורים במשך 3 שנים מחויבים כלפי אותו מיזם לתת שירותים. עכשיו, אם אני היום טכנולוג בחברה, אני רוצה לעשות אוטסורסינג, אני מתחבר לאותו גוף ונותן לו לעשות את זה. אז במקום לכתוב היום, לקחת ולגייס ולשלם שכר, כמעט הייתי אומר, לא מוגבל לכותבי אפליקציות, וזה יקר, כי אין הרבה למצוא, אתה פונה לגוף כזה, אתה משלם לו פר שעה, פר שבוע, פר חודש, לא יודע בדיוק מה ההסדרים הכלכליים, והוא עושה עבורך את התכתיבה, מה עוד שאתה גם מעודד את החברה האלה לצאת לעבודה, וגם מצד שני זה מעבר לדלת, יש לך עם מי לדבר, אתה יכול לפגוש פיזית את האנשים, יש גם פתרונות כאלה שעושים היום בבולגריה, ובאוקראינה, ובהודו, שכותבים אולי קצת יותר זול, אני לא יודע כמה איכות יותר טובה, אני לא מומחה מספיק טוב כדי לשפוט, בכל אופן, אני הייתי תמיד מחפש גוף ישראלי שיעשה עבורי אוטסור של הדברים, ואז אתה בעצם מגיע לפיתוח תוכנה. ושוב, אני מדלג על החומרה, כי בחומרה זה כבר עולם מורכב. כשאתה צריך לגייס היום לעולם החומרה, אתה צריך להתחיל במספרים יותר גדולים. אי אפשר להתחיל מיזם רציני ב-$20,000. לעומת זאת, בעולם התוכנה, היום ב-$20,000-$30,000, אתה יכול להגיע ל-POC הראשוני. אוקיי? שאתה יכול לבוא ולראות האם בכלל זה ישים או לא ישים. קנית איזשהו פתרון SDK מחברה אחת, איזה קישור של API מחברה אחרת, ואותו מישהו שעושה עבורך רישום, מחבר לך את כל החלקים ביחד, ומביא לך את הפתרון, אתה הולך לוויקס, ואתה לוקח מהם את הווב, ואתה לוקח לגוף אחר, וכך הלאה וכך הלאה, ובאמת במחירים כלום, אתה מגיע לפתרון הראשוני. ואם יסתבר שהפתרון הראשוני הוא טוב, אז הייתי הולך ופונה לאותה עולם האנג'לים, הוא עולם המשקיעים. אני לא מציע היום
אז לאנשים... החלק הראשוני, אז $20,000-$30,000, אם זה פתרון תוכנתי, אז ממי אתה אומר שכדאי...
זה לקחת... כבר עניין של יכולות. כי אני חושב שבגבולות המספרים האלה, יזם יכול למצוא את זה או במשפחה, או מחברים, או מידידים, או מהבנק. אני לא הייתי מציע למכור את הדירה בשביל זה. אבל בהחלט אני חושב שאת $20,000-$30,000 קל לגייס, כי זה סכום שהוא ריזנבל.
אבל זה התחלה לעשות...
זה התחלה, כדי להוכיח לעצמך, להוכיח לעצמך ולהוכיח לאנג'ל, שאכן, או לאנג'ל או לגוף שרוצה להשקיע בך, להוכיח לו שאכן יש דבר כזה.
אוקיי.
אם אתה מגיע היום לאנג'ל, למשקיע, אני אומר אנג'ל זה בתור סמל, זה יכול להיות גם גוף השקעות אחר, כל גוף השקעות. ואתה בא אליו עם איזשהו מוצר שהוא כבר נראה בעין, אפשר כבר לחוש אותו, אפשר להבין אותו, וגם אפשר להבין מי השוק שלו. ואכן, באותו רגע שמעבר להתחברות האישית, שדיברנו ש-80% מהשקעה זה האנשים עצמם, אבל גם אפשר לראות את המודל העסקי, הסיכוי לגדול בהשקעה הוא גדול, פי כמה. אם אתה בא רק עם רעיון, רק עם סלייד, ואתה שם אותו על השולחן, ואתה מגיע היום למישהו לגייס ממנו $30,000, מישהו שלא מכיר אותך, הסיכוי הוא קטן מאוד. ואגב, אני מקפיץ שוב פעם, אני עושה פרסומת לעצמי, אבל לייטהאוס זה בעצם בדיוק הסיבה. אתה יכול בסכום מאוד קטן לשבת ולכתוב את התוכנה. העלות היומית שלך, היות השהייה במקום, היא מאוד זולה. אני כבר לא מדבר על כל מה שמסביב לזה, כל השירותים שיש סביב הבניין שהם בזיל הזול, אפילו ארוחת צהריים ב-30 שקל, שזה דבר חשוב מאוד. כן, חבר'ה בתחילת דרכם, זה בשבילהם הרבה. אם הם חוצים את הכביש ונכנסים למקום של לאכול, הם יכולים ללכת בקופיקס שנמצא לידינו ב5 שקלים לקנות סנדוויץ', אז זה בהחלט ייתן להם את היתרון הכלכלי. ואחר כך הם מגיעים עם מוצר, ואנחנו מציגים אותם לפני משקיע. אומרים, הנה, החבר'ה יושבים אצלנו 3, 4, 5 חודשים, הנה המוצר שלהם, הוא כבר נראה, כבר יש לו אור וגידים, ואפילו יש לו לקוח שמשלם $2 בחודש, יכול להיות ששם אפשר יהיה לגייס לו כסף. אז נחזור לנושא של הגיוס. גיוס ההמונים פחות מתאים בדרך כלל לעולם התוכנתי. מתאים יותר לעולם הפיזי. כלומר, אם אני מייצר היום מוצר כזה או אחר, שהוא נותן לי פתרון לבית, או נותן פתרון למשרד, או כל פתרון אחר, או מדפסת, ואני מגייס אליו, או אני כותב ספר, או אני כותב שיר, ואני רוצה לעשות גיוס ההמונים, זה דבר אחד. לעולם התוכנה שאיתו, אליו אנחנו מכוונים, ולא ציינתי את זה קודם, אבל חלק מהרעיון של Lighthouse זה לקחת רק חמישה ורטיקלים. ורטיקלים של IoT.
זה מעניין, כן.
אנחנו רוצים לרכז מאמץ, אנחנו דרך זה בוררים את מי נכנס אלינו.
כן.
מי שנמצא בעולם הסייבר, IoT, פינטק, מובייל ודיג'יטל, אלה התחומים שאנחנו מכניסים אצלנו למקום. לא יהיה אצלנו תחומים אחרים. לצערי...
דיג'יטל, אתה יכול להיות...
דיג'יטל, זה למשל, כן, פתרונות לגיל השלישי, למשל.
אוקיי.
פתרונות דיגיטליים. אני אקח את הכי אבסורד שיכול להיות, לדעת לכתוב תוכנה שיעשה קיבורד גדול בתוך הטלפון, כדי שאדם שיש לו ראייה חלשה יוכל לשבת ולכתוב. סתם, זה פתרון דיגיטלי. ראינו חברה, יזמים שעשו מוצר מאוד מעניין, מאיטים את קצב הדיבור של מי שנמצא ממול. תחשוב על אדם מבוגר, סבא, מדבר עם הבן שלו, שהוא מדבר בקצב שהוא אי אפשר להבין כל מילה שהוא מדבר.
כן.
ועכשיו נמצא מצד השני אדם מבוגר שמאוד קשה לו. אם הוא מתחבר עם האפליקציה הזו, אותו ילד שמדבר בקצב שאי אפשר להבין מה הוא אומר, פתאום זה מאיט אותו ואומר, עכשיו הוא מדבר בקצב שאפשר להבין. רק מאט את זה בכלום.
כן.
זה פתרון דיגיטלי, וראינו סטודנטים שעשו דבר כזה. זה מסוג הדברים שאנחנו נאמץ אותם אצלנו. אוקיי?
יפה מאוד.
וגם אני מאמין שמי שיהיה אצלנו, כיוון שאנחנו מדברים על החמישה סקטורים, חמישה וקטורים האלה, הם יוכלו אחד לעזור לשני, כי מי שעושה בעולם הדיגיטל יכול לעזר מעולם הסייבר, כי לפעמים צריך את זה, ופינטק לסייבר, ו-IoT עם עולם המובייל, וכו' וכו'.
אוקיי. אני חושב ש... תרמת רבות למאזינים ולי באופן אישי עם האינסייט שלך לגבי העניין הזה של מאיפה לגייס, מאיפה כדאי לממן פרויקטים כאלה.
אני שמח.
וזהו, ונגמר לנו הזמן, וכאן אנחנו מסיימים.
כמו כל הדברים הטובים.
כן, כן. אז עמוס, תודה רבה לך ששיתפת אותנו בידע ובניסיון הרב שלך. אני מאוד נהניתי מהשיחה ומקווה שגם אתה.
בהחלט.
תודה לכם, מאזינים יקרים, שהזנתם לנו. שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע ברביעי הבא באותה שעה. ואנחנו נסיים בשיר נוסף שעמוס בחר, Yellow Submarine של הביטלס. איך לא?
איך לא?
נסיים בביטלס.
בדיוק.
אין דבר יותר קלאסי מזה לסיים
ממש,
בביטלס.
ממש, ממש. קלאסי, יפה, רגוע ונחמד. יום טוב.
אוקיי.
ולהתראות בלייטהאוס.
להתראות בלייטהאוס. תודה רבה.
In the town where I was born, lived a man who sailed to sea.